היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א', מהדורה רגילה.
רגילה לחלוטין.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שמה עושה גילי? ספרי למאזינות, למאזינים וגם לי.
מדבר על כל הדברים החשובים לראות, לשמוע, לקרוא, וכל מה שקורה בתרבות השבוע, והוא הכי חשוב.
כן, כל מה שקורה והוא הכי חשוב. ואנחנו גם נסחום קצת מהשבוע שעבר, נכון? כי לא היינו פה בגלל שהיה חג.
יצאנו לחופשה.
חופשה.
אני לא חפשתי, אני הטיולי כוכב שאני עשיתי היו לסרונה וליפו.
וואו, וואו.
הרבצנו קילומטראז'.
לא עמדת בפקקים?
עמדתי בפקקים בעודי יושבת באוטובוס.
יפה.
העירוני.
כן, זה לא נקרא. לא נשארת בכביש החוף 4.5 שעות.
לא, אבל כן נשרחתי 50 דקות ממקום העבודה שלנו פה בשוקן ועד הבית שלי שהוא במרכז העיר.
די סי לדעתי.
אני חושבת גם.
בטח של השנה האחרונה, שכאילו המאפיין החיובי שלה,
נכון.
היה שאין כל כך הרבה תנועה.
נכון.
ויש הרבה חנייה.
נכון.
ותראי מה קרה, זה חשוב להגיד שאני עם טלפון פתוח פה, כי אני חוסם חנייה. זוכרת את הימים שהייתי נכנס לחנייה של עמוס שוקן? הימים היפים האלה?
כן.
ימי הזוהר של הסגר הראשון?
הנה, לא. זה מאוד אחראי אם היא צריכה לשבת עם הטלפון פתוח. אז מה יהיה היום?
ככה. אירחנו פה את חברנו, הקולגה, בעל הטור, הדוקמנטריסט והסופר ניסן שור, שמוציא עכשיו ספר חדש, מעולה, מנדט, מסוגת ההיסטוריה האלטרנטיבית, כן, מה היה קורה
לא עם... לא מסוגת הפוליטיקה.
לא.
מנדט.
חוץ מניסן נדבר על מייקל, עונה חדשה לסדרה הקומית
כן.
ב-YES, עונה מצוינת, כבר הנה אנחנו מספיילרים את דעתנו, עוד לפני שהתחלנו לדון בעניין, ויהיה לנו סיבוב מהיר, ובו גם סדרה ספרדית, האם אמת בדברי גילי?
עולה, שלא לומר. סדרה ספרדית, סדרה בריטית, סרט אמריקאי על להקה בריטית.
וחשבון סאונד קלאוד ששווה לעקוב אחריו, אם בא לכם איזו מסיבה.
נכון.
מסיבה טובה.
מסיבה טובה.
כי עכשיו אבל, מותר.
נכון. אבל אתה יודע, אני והזכרתי את טיולי הכוכב שעשיתי ברחבי העיר.
כן.
וואו. מסתובבנו עם ערכת הקפה שלנו. לא. אין לנו גם כזאת.
אין לכם ערכת קפה?
אין לנו מחצלת. זה מרמה כזו, אין לנו כלום. אבל נראה לי שאתה יודע, שיחות על ילדים זה כזה משהו שהיה לנו על קצה המזלג בסוף השבוע.
גילי, עם כל הכבוד לטיולי הכוכב העירוניים שלך.
כן.
באמת, השעה היפה של חול המועד. נדמה לי שחול המועד, ואני אומר את זה כאדם שאין לו ילדים, ותכף נרד לעומקו של עניין, חול המועד זה בעצם שבוע אסונם של ההורים, נכון?
כן. כן, כן, ממש ככה.
אני לא כך מבין למה שוב יש חופש לילדים, אחרי ששנה... אחרי ששנה הם היו בחופש, אותי זה פוגש ממקום אחר. תראי, אם אין לך ילדים, את יודעת את זה, כי אני מספר לך את זה פעם אחר פעם, אתה לא שווה כלום במדינה הזו. ולא רק שלא, אתה לא שווה כלום במדינה. ואתה לא שווה כלום במושב שאליו עברת, כי השאלה הראשונה ששואלים אותך זה, ואיפה הילדים שלכם לומדים? או יש ילדים? אז אנחנו כזה, לא. ואנשים פשוט... הם אפילו לא תורכים להגיד, טוב, אז להתראות, הם ממשיכים בדרכם. גם בביתי שלי, במשפחה שלי, במשפחה הגרעינית המקורית שלי,
כן.
איני נספר, משום שאין לי ילדים.
כן, ולמה אתה כל כך טעון בעניין דווקא עכשיו?
אז תראי, שבוע שעבר, אני יכולה להגיד, התפרסמה כתבה שלי בעיתון הגרמני ברלינר צייטונג. פנה אליי בחור בשם הנו, שגם
אותו,
את מכירה אותו,
כן.
נכון? והוא מאזין של תרבות יום א', וזה נורא מגניב.
ברצינות?
כן, ודרך זה הוא הגיע אליי. ורצה שאני אכתוב משהו על ישראל והתרבות, ואיך התרבות השתקמה או לא השתקמה אחרי החיסונים, וזה נושא שדיברנו עליו פה לא מעט, אז היה די מתבקש שנעשה את זה. וכתבתי, וזה תורגם לגרמנית, ופורסם, ושלחתי להם גם PDF, בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, כן? שלחתי גם PDF וגם לינק.
צריך להגיד, ברלינר צייטונג זה עיתון מאוד מכובד.
כן, זה די מכובד. הייתי ממש מבסוט את עצמי. או, כמו שאמרתי לחבר שלי רונן, זה החודש לנו. אתה עושה הנפקה ב10 מיליארד דולר, אני מפרסם 500 מילה בברלינר צייטונג. יש לנו את זה.
ממש.
The old gang. זה
ממש.
קורה.
סיפורי הצלחה של כן. אותה חבורה. מדהים. כן,
נכון?
כן. אז מה המשפחה?
כבשה שחורה על הנצח. זה אני. איפה שאת לא שמה אותי? ושלחתי את זה, ואת מצפה בקבוצת הוואטסאפ שיכתבו, נגיד, המשפחתית, שיכתבו כזה, יו, ניב, כל הכבוד, איזה יופי, אנחנו אמנם לא קוראים גרמנית, אבל וואו, איך הגיעו אליך.
צרצרים?
העיתון הזה, מה זה צרצרים? יכולת לשמוע שיחים מהערבה, מתגלגלים כן.
כאלה.
נורא כלום, אפס תגובה, כן? משהו, תגידו, לא מעניין. אתה, יא אידיוט, משהו, כלום, אפס תגובה. לא עוברות, נגיד, 20 דקות, אחותי שולחת תמונה של הבן של העומר דורך על חרה, או משהו, גאון, מדהים, איזה חמוד, איזה יופי, איך הוא מזכיר את סבא. מה יהיה? מה?
תראה, אני שומעת אותך.
עכשיו, זה לא שאתה חשבי שאני מתחרה על תשומת הלב במשפחה עם ילד בן 5.5, כן? כי אם זה מה שמשתמע, אז זה לא נכון, זה לא העניין. אבל משהו, איזושהי הכרה.
תראה, אני שומעת מה אתה אומר, ואני חייבת להגיד לך שתראה, גם אם ילדים לא סופרים אותך, אתה לא מעניין. זה לא ההישגים שלך, זה לא האינטלקט שלך, זה לא הכישרונות שלך, אתה לא מעניין. תראה, אני יכולה להגיד לך שאני, לפני שנולדו ילדיי, הייתי צריכה לעבור איזשהו ברור רפואי לבבי.
אוי לא.
כן, ובמשך שנה שלמה רצתי על כל מסלול ריצה לצורך אק"ג ברחבי העיר, ואימא שלי כבר הייתה
לקרב את האירוע הלבבי. תרוץ יותר מהר.
מאוד לחוצה. לא מהאירוע הלבבי שבסוף התברר ככלום, אבל מזה שאין ילדים. והיא לא הפסיקה להציק לי, ובאיזשהו שלב קיבלתי תשובות שבהם הלב שלי יעמוד בזה שאני אסע הריון, וביסרתי לה את זה, ואז היא אמרה, נו, אז כבר תיכנסי כבר להיריון.
אם הלב שלך יכול לשאת את זה, למה את מחכה?
ואמרתי לה, אמא, אבל למה את כל כך מציקה לי בעניין הזה? אני רוצה רק לציין, הייתי בת 33. למה מציקה לי כל כך? ומה הייתה תשובתה, אני ואתה יודע?
נו.
את יודעת איזה לחץ יש עליי?
עליה.
This is where I'll be, so heavenly, so come and dance with me, Michael. So sexy, I'm sexy, so come and dance with me, Michael.
אז משפחות. וילדים.
מהבית הגעת עם זה, אה?
ממש. ילדים והדרם.
כן.
תשמע, עלתה בחג העונה השנייה של מייקל.
שזו, הבנתי. זו הדרך שההורים שלי ימשיכו לנצור אותי, אני פשוט צריך למות.
אם היית תמונה, הייתי הופכת אותך עכשיו. מחווה. תראה, שבוע הבא יתארחו כאן יסמיניש ופלג.
איזה כיף!
איזה כיף!
וידגימו לנו דברים שהם עושים בפרקים?
אני ממש מקווה, אני ממש 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 מקווה. אבל תשמע, כאילו...
מהסדרה מייקל, לא צריך להגיד.
מהסדרה מייקל, נו, ברור. תראה, זה העונה השנייה, זה מסוג הפלאים האלה שקורים, שבהם העונה השנייה אפילו יותר טובה מהראשונה, והעונה הראשונה הייתה באמת מושלמת. כי מייקל, זאת יש לומר, היא יצירה שכבר החוקים שלה כל כך ידועים, מובנים, במובן הטוב, והשפה שלה כל כך מבוססת, הדמויות שלה כל כך מבוססות, שאתה פשוט רואה את זה, ואתה משתאב כלא מאמין.
זה העניין בעיניי. הדמויות והסנריו. זאת אומרת, השחקנים והיוצרים כבר יודעים כל כך טוב. זה טבע שני שלהם. כן. כיוון שזה התחיל מהצגה, שנמשכה כל כך הרבה זמן, הצגת פולחן, והלכה ועברה גם אבולוציה הצגה. זאת אומרת, מי שראה את ההצגה הראשונה, נגיד את ההצגה ה-247, זה לא היה אותו דבר.
כן.
הם כאילו כל אחד כבר חי את הדמות שלו, ומבינים את הדינמיקה בין כל הדמויות הזה. כל שם כל כך טבעי. למרות שזו רק עונה שנייה, זה כאילו עונה 20 כבר.
כן.
ברמת הטבעיות שבה זה זורם.
חד משמעית. נגיד כמה מילים לטובת האדם האחד שאולי לא יודע מה זה מייקל?
קדימה, תעשי את זה.
באמת היא התחילה כאיזשהו מופע שהנושא הגדול שלו זה טקסי אבל.
כן.
ועד כמה אנחנו נאחזים באבל כאיזשהו אמצעי להסיט את תשומת הלב מהחיים החדשים שאנחנו צריכים לקיים. מייקל ברוש הוא הבן של משפחת ברוש שמורכבת מהאחים דובי ורבקה.
אני כבר צוחק.
יסמין היא שביתה של רבקה שהיא לא הבת של דובי.
כן, האב יש אב נעלם.
אב נעלם שלא יודעים מה הנסיבות העלמותו, אנחנו גם לא יודעים מה הנסיבות המוות של מייקל. ופלג, החבר של מייקל, שהפך להיות הבן זוג של יסמיניש,
כן.
והדודה טוטה, שהיא כנראה הדמות החביבה עליי.
כן?
כן.
אני עם דובי.
אתה עם דובי?
ברור שפלג, כי זה נדב, שעבד איתי בחדר גב אל גב כאילו 2.5, כן? אבל מלבד נדב, הדמות של דובי אני לא יכול. אני לא עומד בזה. אני רק רוצה שהוא ידבר כל הזמן.
תשמע.
שיגיד שטויות.
דובי שהוא אבי דנגור, הוא גם היה אבי הזמר.
נכון.
ופעם ראיינתי אותו לגלריה שישי.
אני סינגר סונגר.
סינגר סונגר. הוא הגיע אליי הביתה בדמות.
לא נכון.
וישב איתי שעתיים בדמות.
ולא יצא.
ולא יצא.
גם כשהלך נגיד להשתין?
גם כשהלך להשתין, גם כשהלך לבטיח. כאילו, באמת... היה אחד הרעיונות הכי מצחיקים ומתמיהים שיצא לי לעשות אי פעם.
זה גם אותה חבורה, אבי הזמר.
כן.
כאילו, גם על זה נגיד נדב, אז עבדי טוב. זה אני חושב שזה כך מוצלח, כי זו יצירה עם שורשים עמוקים.
כן.
ושורשים שיודעים מה התכלית שלהם בתוך האקוסיסטם.
כן. אני חייבת להגיד, אבל באמת שזה, אמרו המון המון דברים, הם כאילו חבורה מכוערת בכל מובן, גם חיצוניים מן דמויות עלובות כאלה, וגם רגשית ונפשית הם דמויות עלובות, ומתרשעים אחד לשני, הם קמצנים, הם לא מפרגנים, הם אנשים קטנים, אבל מצד שני יש שם גם כל כך הרבה אנושיות ואיזה חמלה, ואתה יכול כל כך הרבה ללמוד על אבל והמקום שלו כשהוא לא מטופל בתוך נפש של בן אדם, שבאמת בפרק 3 בעונה החדשה שבה המשפחה נוסעת לחופשה עלובה כמובן בים המלח, יש שם איזה קטע שרבקה עושה מסאז' ובאמת היא מעצבנת אותי נורא רבקה ונחמר ליבי עליה, היא כל כך מסכנה.
היא מסכנה בכלל, היא לא יכולה, אין לה חיים. את כל מה שהוא חייה היא משליחה על הזיכרון של מייקל. וכנל גם...
מייקל.
כן. ואת יודעת, הגיבורה של הסדרה הזו היא בעצם יסמיניש, המסכנה, שרק רוצה לחיות.
שכלואה בכלא רבקה, כמו כן. שהיא שרה ב...
אני יכול להגיד על העונה הזו שהיא טיפה פחות קרינג'ית מהעונה הקודמת?
כן?
כן, בעיניי. היה...
רק כי התרגלת על...
אולי. אולי כי התרגלתי. אולי כי אני כבר יודע למה לצפות מהדמויות האלה. בעיניי היא הרבה יותר מצחיקה. זאת אומרת, ויש שם משהו הרבה יותר קולח כזה. כאילו העונה הקודמת היה במשהו טיפה אקספוזיציוני, לטובת מי שלא מכיר את ההצגה ולא מכיר את הדמויות, וכאילו הרחיבו את העולם הזה, והפכו אותו לסדרה, אבל עדיין נתנו לנו איזושהי היכרות וטעימה עם הדמויות, שהלכו על דברים שאנחנו מכירים מההצגה, או כאילו החוזקות שלהם. ופה זה כבר הולך למקומות אחרים.
נכון.
ולמחוזות מופלגים, אני יכול להגיד, של כל דמות ודמות. זה נהדר בעיניי, זה פשוט כל כך מצחיק. אני כבר לא מתכווץ, אני פשוט צוחק מהכל.
כל דבר שאמרת, ויותר, לכו לראות.
ונמצא איתנו כאן חבר, קולגה, בעל טור, סופר, דוקומנטריסט, שהוציא עכשיו את ספרו החדש, השלישי במספר, והרומן השני, ולספר קוראים מנדט. היי ניסן שור.
אהלן.
מה המצב?
מה נשמע?
ברכות ומזל טוב.
תודה, תודה נשמע.
ניב רוצה להתחיל בציטוט מהטור האחרון.
מהטור האחרון שלך. אתה מוכן לזה? גם סער וגם בנט, הכוונה לגדעון ונפתלי, מבקשים להתבשם בערכים שמביא איתם פרסום ספר. הנה, הם אנשים רציניים וחשובים. הספר מבסס לכאורה את האוטוריטה שלהם. יש להם משנה סדורה והם כתבו אותה, כמו שעשו פעם, כמו צ'רצ'יל וז'בוטינסקי ואריסטו. אם הם כותבים ספר, למה שאתה תכתוב ספר? זאת אומרת, האם אתה באותה מריצה, יחד עם סער ובנט?
כנראה שכן, כן? אגב. אולי אפילו יותר גרוע מהם.
וריטה ונועה תשבי, כן, שגם אותה נתן.
חבורה מכובדת ומפוקפקת כאחד. אבל אני מניח שאני אולד סקול כמו סער ובנט.
כאילו, למה בעצם הצורך הזה להוציא ספר? יש לך המון טייטלים, כמו שאמרנו בהתחלה, וגם לא סתם טייטלים, אלא גם באמת עם עשייה מכובדת מאחורי הכותרות הפומפוזיות. אז למה גם להיות סופר? זה משהו שפייפע בך כי?
זה גם שאלה שאני שואל את עצמי, כי מעולם לא כתבתי למגירה שירים וסיפורים כשהייתי צעיר, ובעצם הספר הראשון שלי, הרומן הראשון שלי, הוא היה הפעם הראשונה שהתנסיתי בכתיבה מהסוג הזה.
הישראלי הנצחי?
אני חושב שלכתוב ספרות בעולם של, שבעצם סדרות של נטפליקס שולטות בו, זה בעצם, שוב, מעשה אנכרוניסטי. מצד שני, זה מעשה שבו השליטה שלך על התוצר הסופי, השליטה שלך במעשה היצירה היא השליטה המיטבית. כלומר, אני נגיד בן אדם שעובד על סדרות דוקומנטריות לכל מיני ערוצים, אז תמיד יש עוד הרבה אנשים שמעורבים בדרך ביצירה, ופעמים רבות אתה תגיע לקו הסיום, וזה לא בדיוק ייראה כמו הפנטזיה שלך שהייתה על ההצעה הראשונית, שזה בסדר, זה חלק מהתהליך. זה תהליך שקשורים אליו המון המון אנשים, ואקזקיוטיבס ותת-אקזקיוטיבס, ומפיקים בפועל וכו' וכו'. ובספר זה פשוט אתה... מול האורך, מול ההוצאה, והיכולת שלך להוציא את הדבר הזה, כמו שחלמת עליו, היא יכולת מיטבית. אז בעיניי זה דבר מדהים. כלומר, אתה חולם על משהו בלילה, ואחרי 3 שנים זה קורה. אז בעיניי זה דבר פלאי שלא חוויתי אותו בשלל העיסוקים האחרים שלי.
נראה לי שספר גם מאפשר לך לקחת את הליבה של הדברים שמעניינים אותך, ולפתח אותם ולכתוב אותם כמו החזון האסתטי שלך, בדיוק מה שאמרת קודם. ואני כן חושבת שצריך ואפשר למתוח קו בין הרומן הראשון והרומן השני.
וגם בין הספר, אני חייב לומר. גם לרקוד מאוד בעיניים, יש בו הרבה מן המשותף, לפחות כמו שאני קורא את זה.
כן, וזה אולי איזושהי תחושה של ניכור. אולי באמת נתחיל ונדבר קצת על מה הספר. קפצנו ככה לדיון על למה ספר, אז אולי נקדיש כמה מילים בשביל לדבר על מה קורה בו, ועל הגיבור המאוד יוצא דופן שלו בספרות העברית.
רק נאמר שמנדט זה לא קשור לאחוז חסימה, אלא יותר למה שהיה פה לפני הקמת המדינה.
זה בעצם ספר ששייך לז'אנר ההיסטוריה החלופית, שתוהה מה היה קורה, what if, אם הבריטים היו נשארים בישראל, והמנדט הבריטי היה נמשך מאז ועד הנצח, בוא נקרא לזה ככה. והוא מנסה להבין מה באמת היה מתרחש בארץ ישראל, דרך גיבור בשם אבינועם טובולסקי, שאני לא יודע אם לעשות ספוילרים, מה אני מותר לי להגיד עליו, או מה אסור לי להגיד עליו.
קווי האישיות האלה, הדנדיות שלו, זה שהוא גיי, הומוסקסואליסט, כמו שמרוסס על קיר ביתו, והוא גם נורא נורא מאוהב באנגלים, ונורא רוצה שהם יישארו, ויש לו עתיד פוליטי, כנראה, גדול לפניו.
כן, הוא אנגלופיל מושבע, ובעצם הוא עלה לארץ מרוסיה, והוא השתכן בארץ ישראל, והארץ הזאת הגעילה אותו מרגע שבו כף רגלו נחתה, ירדה מהספינה, ואז הוא מבין שהדבר היחידי שיכול להציל אותו זה בעצם החזון האסתטי של הבריטים, והוא מתאהב בהם והולך שולל אחריהם, והוא קודם כל מתאהב בתרבות ובספרות, בקולנוע, באומנות האנגלית, ואחרי זה העניינים הולכים ומדרדרים.
תראה, זה מין, זה תרגיל כזה שאנחנו בני דור מסוים, חילונים, משוחררים מילה דתי ומשיחי, נורא משתעשעים איתו. מה היה קורה אם המנדט היה נשאר? בעצם הספר נפתח בהוצאה להורג של צמרת ההנהגה הציונית. ואתה אומר לעצמך, וואו, זה היה כל כך קרוב. אז אני רוצה באמת לשאול אותך על הרעיון הזה שנשתל אצלך בראש, ועל הפיתוח שלו, ולמה בעצם לכתוב את ההיסטוריה החלופית הזאת.
אני במשך שנים נהגתי לנסוע ללונדון איזה פעמיים שלוש בשנה, מיום שהשתחררתי מהצבא וגם לפני זה. ובשבילי לונדון הייתה מסעת נפש, כלומר, החנויות התקליטים, המסיבות, הגלריות, כאילו ממש קלישאה אנגלופילית, הפיש אנד צ'יפס בחתיכת הנייר העיתון, כאילו על זה פינטזתי. אז זה המקום שלי, הסייף פלייס שלי היה במשך שנים, כלומר התרבות האנגלית, ולא רק לונדון כמעוז נופש ומעוז גיאוגרפי, אלא גם הקולנוע הבריטי, מוזיקה כמובן, הכל. אז במשך שנים לקיתי באיזושהי אנגלופיליה, ואז לפני כמה שנים האמת חזרתי ללונדון והיא ממש דיכאותי, כלומר היא הייתה עוד עיר גדולה קפיטליסטית שעברה ג'נטריפיקציה, עם מלא מסעדות טובות, וכאילו אנשים יפים בכל מקום, ואספרסו, והכל נראה אותו דבר, וג'יפים, ורק לאנשים עשירים. אז החלום הזה של לונדון בעצם התנפץ לי איפשהו לפני 4 שנים. האהבה מתה, וכבר לא היה בינינו רומן, ואז התחלתי לכתוב את הרומן בעצם. אהבתם את הכפל לזה?
ראינו מה עשית שם.
כן, אופ. ובעצם הרומן נבט מאיזושהי שאלה, שהיא שאלה שנשאלת הרבה, אני חושב, בישראל. החוסר נחת אל מול הממשות, ומול המציאות הישראלית, ואני כל הזמן הייתי רואה כזה אנשים כותבים בפוסטים בפייסבוק, בטוקבקים, בזה, חלווי שהמנדט הבריטי היה נשאר, למה האנגלים לא נשארו? כל פעם כשיש איזה תעלול של ביבי, או איזה אינטיפאדה, או איזה, לא יודע מה, איזשהו אי נחת מהישראליות העכשווית, יש איזה כמיהה ללכת אחורה ולשנות את הוקטור של הזמן, ואולי, אולי אם הם היו נשארים פה, הדברים היו נראים אחרת. אז אני אמרתי, אז בוא נדמיין איך הדברים היו נראים. זאת התוצאה, וגם ניפוץ האשליה, שאם באמת הם היו נשארים פה, אז היה משהו, באמת איזשהו אי פורח ויפהפה.
בעיניי זה מתלבש נורא טוב, בגלל זה גם אמרתי שזה קשור ללרקוד עם דמעות בעיניים, לאיזשהו חשבון שיש לך עם הציונות, או לאיזושהי ביקורת שיש לך עם הציונות, זה נוכח גם בישראלי הנצחי, זה נוכח בוודאי בהתנקרות של הציונות, לתרבות פנאי ואסתטיקה ולהדוניזם, וזה גם ניכר פה דרך עיניו של טובולסקי. זה משהו שהוא מודע אצלך? זאת אומרת, אתה חושב עליו הרבה?
אני חושב שהעיסוק שלי הוא כל הזמן עיסוק בהגירה ותלישות. דרך הסיפור האישי שלי, אני בן למאגרים, אני אדם שדיבר רוסית לפני שהוא דיבר עברית, ההורים שלי הם רוסים כאילו פאר אקסלנס, מדברים איתי רוסית, אני קורא רוסית, אבל אני לא רוסי, כלומר אני לא דור אחד וחצי ולא דור אחד ורבע. אבל כן יש אצלי את המקום הזה של אי הנחת ותחושת התלישות מהמקום. אני אכנס לאיזשהו מקום דווקא שזה לא קשור לשאלת ההגירה שקשורה למשפחה שלי, אלא שאלה שקשורה לדור שלם שאני מרגיש שייך אליו, שזה דור שהתבגר בשנות ה-90, ואני חושב שלדור שלנו הייתה תחושת אי נחת אינהרנטית לקיום שלנו במקום הזה. כלומר, אנחנו גדלנו בתחושה שישראל יכולה להיות יותר ממה שהיא בשנות ה-90, הייתה באמת גם הרגשה שזה אפשרי.
הנה, אנחנו מממשים, כן.
כן, אז...
כבר ניפתח לעולם.
היא ביזה של המזרח התיכון.
ואני באופן אישי לא גדלתי על דברים ישראלים, כלומר, התרבות שאני ינקתי, לא היו לי אלילים ישראלים, כלומר, לא עמוס עוז, לא שלום חנוך, לא אריק איינשטיין, לא יודע מה, אורי זוהר, אני לא הכרתי את הדברים האלה, חלקם אהבתי, אבל הם בשום פנים ואופן לא היו רפרנס למה שאני אמור להיות, או מה שאני אמור לחשוב. זה היו דברים שהם זרים לי, כלומר, המקום שהכי קרוב אליך הוא גם המקום שהכי זר לך. אז אני גדלתי על דברים לחלוטין לא ישראלים, אז בתוך הדבר הזה, אם אתה לא מעורה בתוך התרבות הישראלית, אז בוודאי שאתה מפתח אנטגוניזם, תחושת תלישות, וגם רצון לנסח מחדש דברים שהסתירו מפנינו. אז כשכתבתי את לרקוד עם דמעות בעיניים, ואחריו הסדרה על המועדונים, אז בעצם ראיתי שהסתירו מפנינו היסטוריה שלמה של הנאה, של דקדנס, של אדוניזם, שכאילו הלך לצד בגלל שהוא אף פעם לא מספיק חשוב. וכנ"ל הבוז לאסתטיקה, מקום הישראל כמקום חום, צחיח, משמים, של אנשים גסי רוח. אגב, גסות רוח, בימינו תמיד מדברים על מירי רגב כגסות רוח. לא מדברים הרבה על גסות הרוח האשכנזית, שהיא גסות הרוח שבנתה את המקום הזה, הבוז לאסתטיקה, הבוז לאינטלקטואליות, העיקרים גסי הרוח.
היהודי החדש.
כן, הבן אדם שמחק את אירופה, מחק הכל בשביל סק של תפוחי אדמה. מדברים הרבה על גסות רוח מזרחית, אז אנחנו צריכים, אני חושב, לשים גם איזה זרקור על גסות הרוח הזאת, שבאמת, אני פשוט נדהמתי ממנה, איך אתה חי במקום שבו באמת מושג היופי נחשב לכל כך שולי.
נחשב לבזוי, הסלוניות אצלך בספר ניצחה, אבל היא הייתה באמת משהו שבזים לו. אבל יש הרבה דברים, כאילו, טובולסקי שכתבת, הוא גיבור שבאמת הדבר היחיד שמעניין אותו זה היופי, היופי כהצדקה להכל. אבל כן יש לו כל מיני עמדות שאני שומעת אותך מדבר, ואני שומעת אותו מהרהר בספר. באמת העמדה הזו שהוא לא מרגיש בנוח בשום מקום, והוא רואה את הצרימות בכל סיטואציה. אנחנו תכננו להקריא פה, אבל אני חושבת שאולי זה יעצור את רצף השיחה שלנו, את הרגע שבו הוא מין עומד וחושב על האתגרים שצפויים לו, ורואה על דיזינגוף שיירת גמלים, שאחד מהם פשוט משאיר את מתנותיו המהבילות בפתח בית קפה.
חרבן קוראים לזה.
כן, והמילה מחרבן חוזר שוב ושוב ושוב ולא במקרה.
איזה מין צרימה כזאת.
רגע, גילי, זה הזמן לומר שהספר מצחיק ממש. קראתי אותו וצחקתי בכל רם, מה שלא קורא לי הרבה.
אבל לא ה-ה-פאני.
לא, לא. לא, הוא גם מצחיק ממש, והוא גם, יש בו משהו מאוד מאוד מעורר מחשבה, כי באמת אתה מסתכל על התקופה הזאת, ועל החיים שאתה מתאר בה, ואתה רגיל לראות אותם בדיוק מהזווית ההפוכה. יש שם את הסצנה שבה האום מצביע על המשך המנדט, וזה אותה סצנה הפוך.
זה הנגטיב של כפתת בנובמבר, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה סצנה אדירה.
זה סצנה באמת אדירה. אולי נדבר טיפה על מחקר היסטורי, עד כמה מה שקורה בספר, יש לו תיקופים היסטוריים. הייתה אופוזיציה לציונות בתקופת המנדט?
קודם כל עשיתי תחקיר היסטורי של איזה חצי שנה, שנה כזה,
וקראתי
מלא עיתונים, וזה, יש לי PDFים, ומפה ועוד לא יודע חדשה, כתבות וזה. ואז החלטתי שהספר לא יהיה בהכרח נכון היסטורית, אלא שהוא יהיה בו איזושהי ערבוביה כזאת, שאי אפשר יהיה לדעת מה נכון ומה לא נכון.
אני עשיתי גוגל על השמות.
כן, אז זהו, חלק מהשמות הם אמיתיים, חלק מהשמות הם לא, אבל נגיד, בספר מופיע מין, שזה בעצם אחד מהקווי העלילה המרכזיים בספר, מין איזה קאט או זרם שולי כזה בנצרות, שנקרא בני ישראל הבריטים. שהם, מה שהם האמינו בו זה שהבריטים או העמים האנגלו-סקסים הם בני ישראל האמיתיים, והיהודים הם מתחזים. והייתה כזאת אמונה שבעצם היא התחילה ככה להתגלגל במאה ה-18, והיו כתבים של בני ישראל הבריטים, ובכל חבר העמים הבריטי, ובאוסטרליה, ובניו זילנד, ארצות הברית, אנשים ממש האמינו בדבר הזה. וזה גם מראה לך עד כמה הדבר הזה של העם הנבחר, כמה זה פשוט פיקציה. כל אחד יכול להחליט שהוא העם הנבחר.
האמת שמה שמצאתי מאוד מעניין בעניין הזה, זה שבאמת אבינועם הגיבור הוא חף מדחפים ציוניים, והגשמה ותחושה של מימוש משיחי בארץ הקודש, אבל מי שמעודד אותו הוא מי שדווקא כן מונע מהדחפים האלה. זה כאילו כזה הפוך על הפוך שם, שאותה הדמות שאותה גיגלתי ולא מצאתי בשמה כפי שמופיע בספר, באמת דוחף את המשך המנדט מטעמים משיחיים.
הוא לא קיים, כן.
לא הגענו עד, זה לא היה, זה לא הרחיק לכת עד כדי כך.
לא, לא. קודם כל אנחנו יודעים מפרסומים שהיו בשנים האחרונות שבן גוריון עצמו לא כל כך התלהב להקים את המדינה. אני חושב שזה מצוין גם בביוגרפיה המדהימה של תום סגב שיצא לפני כמה שנים. הוא לא כזה רצה שהבריטים ילכו כל כך מהר. כלומר, הוא כן היה בעד מדינה ריבונית, אבל אמר, טוב, אפשר לדחות את הדבר הזה לעוד איזה 15 שנים. אז אני דחיתי את זה לעוד הרבה. הרבה, הרבה, הרבה שנים. ואני חושב שהדמות הראשית בספר, אבינועם טובולסקי, זה השם שלו, בעצם הקונפליקט העיקרי שנמצא אצלו, וזה קונפליקט, שאני חושב שהוא גם קונפליקט נורא יחשבי, זה כשאתה מתמכר לאסתטיקה, ואתה מתמכר לתרבות, ואתה רואה בזה את כל עולמך, ואת כל הצדקת קיומך, ואז אתה שואל את עצמך, האם זאת באמת הצדקת הקיום שלי? האם יש יותר מזה? כשאני אסתטיקן על האם כל הדבר הזה לא בא על חשבון המוסר שלי, הפוליטיקה שלי. זה אפרופו דיון שבישראל תמיד מתקיים על אסקפיזם והבריחה אל התרבות, כי בישראל תמיד אתה לא סתם בן תרבות, אתה בורח אל התרבות ממשהו אחר. נחרצת לגבי הדבר הזה.
שהייתה מה?
כן, התרבות זה כל מה שאני, ואני סך כל הטעמים שלי, סך כל היצירה שלי, ואז התבגרתי.
זה נראה לך פנאט.
עשיתי ילד.
זהו, רציתי לשאול, עד כמה עובדה שאתה הורה משנה את העמדה הזאת, שהיא מאוד, מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד מתאימה באמת לרווק בדמי ימיו שטורף את העולם, או שרוצה לטרוף אותו. פתאום אתה הורה וזה שם אותך בפוזיציה אחרת, מחשבות אחרות, על מה התכלית, ולמה אתה פה, והאם זה כל מה שיש.
אני לא חושב, נגיד, שהתכלית היא לעשות ילדים, ואני לא חושב שהתכלית היא המדינה. אני חושב שכשאתה מתבגר, אז אתה מבין שהאמת היא נמצאת במקום הרבה יותר מאורפל. כלומר, אין אצלי כבר את הדבר הנחרץ הזה.
אתה רואה את הסנריואים שמתרחשים, ואת מה היה קורה אם ככה, ומה היה קורה אם ככה, ומה היה קורה אם ככה, ואז אתה אומר, טוב, אנחנו פה, יכול היה להיות הרבה יותר גרוע.
וגם זה מדבר על קולוניאליזם. אחד מהדברים שאתה לומד, ככל שאתה משכיל, וככל שאתה פותח את כלומר, כשאני גדלתי על התרבות האנגלית, כשכולנו גדלנו על אותה כזה, כל האנשים הלבנים היפים האלה, לא ראינו אותם בעיניים ביקורתיות, מאיפה הם הגיעו, מה ההורים שלהם עשו בצבא, ואז אתה מתחיל לגלות את מאחורי הקלעים של הקולוניאליזם הבריטי, את האלימות שלהם, את הגזענות שלהם, כלפי כל מה שהוא לא לבן, אז אתה לומד כמה אלימות יש מאחורי מסך היופי. כלומר, מסך היופי הזה מסתיר באמת אלימות נוראית. ואני חושב שהאלימות הנוראית הזאת מופיעה בספר. אתה רואה כמה בני התרבות המושלמים האלה לכאורה, עם השירים הרומנטיים, עם ה-Woodsworth שלהם, מה הם מסוגלים לעולל ולעשות, ואיזה דם, כמה דם הם מסוגלים להקיז. וכמה הדם הזה גם אפשר את התרבות שלהם.
כן, אתה גם רואה את זה אפילו, אתה יודע, לא צריך אותנו בשביל לנפק את המבט הזה. יש את, נגיד, סדרה גרזן קטן של סטיב מקווין, שעכשיו זמינה ב-YES, נגיד, ומראה בדיוק את זה, את שורשי האלימות והדם האלה, וגם, אתה יודע, אפילו Let England Shake של פי-ג'י ארווי, שמדברת על ארץ שנבנתה על דם של אחרים. הספר שלך הוא באיזשהו מקום מתכתב עם הדברים האלה, אני חושב.
לא, גם בספר אומרים לדמות הראשית, הם אף פעם לא יקבלו אותך. ואני זוכר את זה, אגב, כשנסעתי בטיוב באנגליה, אמרתי את זה לעצמי, אני זוכר, הם לעולם לא תוכל להיות אחד מהם. שזה גם הכישלון של, נגיד, אם היית שואל אותי לפני 20 שנה, בוא, תעבור לגור בלונדון, וואו, זה כיף, וזה, בקמדן, אני יודע מה. עם איך שאני נראה, אני נראה כמו איזה פקיסטני לייט, אני חושב. פקיסטני לייט לייט.
לייט לייט.
לייט לייט לייט. ואני לא אחד מהם, ולעולם לא יהיה אחד מהם.
ובגלל זה הציטוט של ג'מייקה קינקייד בהתחלה?
כן, בוודאי, זה ציטוט שאומר, אני אסכם אותו, בזה ש... האנגלים מנסים להפוך את כולם להיות הם. וכשאתה לא הם, אז אתה משלם על זה שאתה לא הם.
כן. ניסן שור, תודה רבה שבאת. אחלה ספר מנדט.
בהצלחה. אני צופה לו תרגום לאנגלית והצלחה בניחר. ואז, אתה יודע, אמרת, אנחנו בעידן של נטפליקס. אז חכה, נטפליקס עוד יעשו סדרה על פי מנדט.
מהפה שלך למלכה.
חייבת להגיד שממש הדמויות קמו לתחייה לנגד עיניי בשעה שקראתי. זה מאוד מאוד קולנועי.
את לא רואה את זה קורה?
אני מאוד רואה את זה קורה.
אני כל הזמן ראיתי את הסצנות בעיני רוחי. זאת אומרת, ממש דמיינתי את זה.
אם כי אבינועם, זה פחות שם שמתרגם היטב.
בסדר, משנים את השם.
תמורת הסכום המתאים, אני מוכן לשנות לו את השם.
Gilly in the streets of London, Maya in the streets of Birmingham, I wonder to myself.
יו, אתה שר כך יפה, אני...
נכון?
שר כך יפה.
זרקי עליי נרקיסים, גילי, כמו שנהגו לעשות למוריסי.
כן, אנחנו חרדנו, נחרדנו, פחדנו.
אני גם אמיני, כן.
אני גם טבעוני, משופליפטרס אוף דה וורלד.
כן, שהתברר כמאמא מיה של הסמיץ, יותר משהו נגיד רוקטמן של הסמיץ.
כן, רגע, זה הסרט על בסיס המוזיקה של הסמיץ, שממנו כל כך פחדנו ונזהרנו והתרענו בתחילת החודש, כשנודע לנו שהוא עומד לצאת.
היה לנו ברור שזה יהיה פלופ, כי...
שזה יהיה נורא, שזה יהיה פשוט נורא. ובאמת שמנו את ידינו בדרך לא דרך על עותק. של הסרט.
גנבנו את הגלגלים.
כן, אתם יכולים לחשוב יצירתי וגם להשיג עותק ולצפות בו.
של הסרט Shoplifters of the World, שהוא סרט שמתרחש בלילה אחד, שאני אוהב סרטים שמתרחשים בלילה אחד, נגיד American Graffiti, The Vast of Night, This is the End, סרטים כאלה שיש זמן קצוב.
כן.
זאת אומרת, נגמר הלילה, נגמר הסרט, וזה הלילה שבו מתפרקת להקת הסמיץ.
אחרי היום שבו נודע שהסמיץ התפרקה.
כן.
אז אנחנו נורא חששנו שזה יהיה כזה בוהימיאן רפסודי, או רוקטמן, אבל לא, לא.
תראי, זה לא סרט טוב, בשום צורה.
לא, לא, לא,
לא,
לא.
אבל כן, הוא הזכיר לי כמה אני נורא אוהב את הסמיץ.
כן. תראה, יש לומר, אחד, מדובר בסרט לא טוב, לא טוב ברמה שהוא באמת לוקח את הטקסטים של הסמיץ ובונה עליהם סוג של מחזמר, שבו הם כל הזמן מין מרפררים לשורות מתוך השירים.
כן, אבל זה לא שדמויות מתחילות לשיר פתאום.
תודה לאל, לא. אבל הם כן, נגיד...
הם משאירות לי את זה. וויליאם, וויליאם, וויליאם.
זה. אבל הם כן כאילו גונבים מהחנות, ואז שומעים את Shoplifters of... די, אני לא יכולה להגיד וורד רחמים. רחמו עליי, פייסי תבל, סליחה.
אומרים לי איזה דמות, אז אני כבר יודע מה אתה הולך לעשות, ואז הוא עונה, I'm not the man you think I am. זאת אומרת, גם כל מיני משפטים כאלה ודיאלוגים לקוחים מתוך שירים של הסמיץ ומילים של מוריסי.
כשמישהו רב עם הדי-ג'יי, אז יש ברקע Hang the DJ, כזה.
כן, את פאניק. וגם נגיד, יש פתאום נוסעים על אופניים, כמו בקליפ, נכון?
כאילו זה לא נורא 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 מחוקם, אבל כן אפשר לומר...
מאוד סטודנטיאלי.
כן, אפשר כן לומר שזה סרט שברור שמי שעשו אותו, זה הבחנה שלך שאני לחלוטין לוקחת.
תודה.
שברור לחלוטין שמי שעשה את הסרט מת על הסמיץ. אהבה אמיתית, אמיתית, בלי גרם של סרקזם.
וזה לא רק שאת מבינה שהוא אוהב את הסמיץ, אני חושב שהוא גם מצליח להעביר את האהבה שלו לצופים, ובמקרה שלי להחזיר אותי ללהקה ש...
אני מודה שמעולם לא עזבתי אותה.
כן?
בחיי.
אני קצת נטשתי אותם אחרי שהשתחררתי מהצבא, וכבר לא הייתי כאילו אותו מסכן.
עצובי?
כן. אותו מסכני. זאת אומרת, כבר לא רציתי להתהפך עם אוטובוס קומותיים, נגיד. או שחברה שלי תיכנס לקומה. אבל... לא.
או לשכב באדמה ולהרגיש את האדמה מכסה אותך.
Oh, mother. העניין הוא, זה הזכיר לי כמה אני אוהב אותם, ומהרגע שראינו את הסרט שירה ואני, אז א', אנחנו לא יכולים להפסיק לשיר של הסמיץ, אנחנו לא יכולים להפסיק לשמוע את המוזיקה של הסמיץ, זה יחזיר לי את האהבה הזאת, וזה נורא כיף פתאום לקבל זריקה כזאת של...
נכון, וואו, איזה מעולים הם.
זה לא רק שהם מעולים, זה גם הביא לי כל מיני תובנות של אדם בוגר, על מוזיקה שאהבתי כאיש צעיר, ועל מה הם מסמיץ, ולמה הם תפסו אותי ככה, ומה יש במוזיקה שלהם היום שעדיין תופס אותי, למרות שאני מסתכל עליהם קצת כ... את יודעת, לפעמים זה כאילו מגוחך, כל המסכנות הזו.
כן.
להקה אדירה, מה אני אגיד לך? זה כיף, כיף גדול לחזור לשירים האלה פתאום ממקום טרי. ועם נקודת מבט חדשה. אז הסרט הזה עושה את זה בצורה נהדרת.
כן. מה עוד יש לנו? הבא, שונאים את סוזי, שמעת על זה, נכון?
שמעתי,
שלחתי לך.
כן. איך אני אוהב שאת שולחת לי?
זה קורה אחת לירח כחול.
כמו שהיו אומרים בשירים ושערים, והסדר הוא הפוך.
כן, אז I Hate Suzy, סדרה שמתחילה בנפילה מפוארת של מישהי שהייתה כזה ילדה כוכבת, התבגרה מול המצלמות, התברגנה, חיה חיים לכאורה מושלמים, היא מין כוכבת כזו שכולם כולם כולם אוהבים, עד שהיא עושה פדיחת על.
כן.
נתפסת ליטרלי עם המכנסיים למטה.
את עושה פה עכשיו האשמת הקורבן, מה זה היא עושה פדיחת על? פרצו לה לטלפון.
נכון.
וגנבו לה תמונות עירום.
גנבו לה לא סתם תמונות עירום, לא סתם כאלה חמודות.
אל תגידי בדיוק אבל איזה תמונות עירום.
אני לא אגיד בדיוק, אבל כאלה שבהם מתברר...
אל תגידי מה מתברר, אתה תרסית כל
הפונטר. מתברר משהו.
מתברר משהו.
אבל תשמע, מאותו רגע היא גם הולכת ועושה עבודה מצוינת בכוחות עצמה, ולסבך את עצמה הלאה. אני מבינה שלא המשכת במורד הפרקים.
את יודעת.
או במעלה הפרקים.
מעלה? אני לא יודע. בואי נשאל את קוש ג'מבו ונחליט.
טוב.
מה קוש ג'מבו הייתה אומרת?
אני לא יודעת.
מעלה או מורד? כן, לא המשכתי, יש לי זמן קצוב, את יודעת.
תראה,
אז... ראיתי פרק ראשון, אני חושב שאני מוכן.
תראה, אני חייבת להגיד, אחד, המשחק, לפחות בפרק הראשון, אני חושבת ששלושת רבעי מהפרק יש אקסטרים קלוזאפ על הפנים של השחקנית, והיא עוברת שם את כל קשת הרגשות מפאניקה מוחלטת להלם, חרדה, אימה, ניסיון להכחיש, זה פחות או יותר גם מה שקורה במהלך הפרקים.
אני אעשה שנייה זומאות רק ונגיד שהסדרה היא של בילי פייפר ולוסי פראבל, נכון? ששיתפו פעולה ב... וידויי הסודיים, הסודיים של זונות צומרת, שכבר לא אומרים את זה.
אישה בזנות צומרת.
כן.
אישה בזנות יוקרה.
או, בדיוק.
כן, אוקיי.
אז סדרה שלהן, ואת יודעת, מגיעות שם לעומק. מה שבילי פייפר עושה בפרק הראשון, באמת, כמו שאמרת, זה טור דה פורס של משחק. את דרך המבט שלה, דרך הריאקשן שוט לתמונות, את מנסה לנחש כל הזמן מה התמונות.
כן. מגלים את זה לקראת סוף הפרק הראשון, או חלק מזה מגלים.
אבל מה כל כך נורא, את מבינה מה כל כך נורא פה, כאילו, ועד כמה זה נורא. סדרה מאוד חזקה, גם מצחיקה, גם דרמטית.
צפו בה ב-Yes London, את זה לא אמרנו.
כן.
זמינה ב-Yes London וב-VOD של...
סדרה ב-Yes London שלא על בלשית.
שלא על טראומה איומה מהעבר שצצה, כמו שניסחת יפה.
אך. אני אוהב שאת מחמיאה לי.
אני אוהבת לך.
אני זה שאוהב שמחמיאים לו.
אה, זה אתה.
כן.
מזמן לא הייתה לנו סדרה ספרדית, ניב.
כשאת אומרת מזמן, את מתכוונת לשבועיים.
כן?
כן.
יכול להיות. הסדרה הספרדית שלנו היא למעשה סדרה מקסיקנית.
היא מקסיקנית?
כן, מי רצח את שרה.
אבל מה היא סדרה מקסיקנית אם לא סדרה ספרדית מעבר לאטלנטי?
ממש. אז אנחנו לא נפלה.
לא פתאום.
מי רצח את שרה? היא כל כך... שרה. אלכס הוא אח של שרה.
כן, אלכס.
אלכס, הוא משתחרר מהכלא אחרי 18 שנים בפנים.
מה הוא עשה?
אתה יודע למה?
נו.
הוא ושרה היו מיודדים עם ילדיהם של משפחת אשירים כזאת, ובנסיבות מאוד מאוד מוזרות במהלך מסיבה שהייתה אצלם בבית, או כאילו איזה אירוע חברתי שהיה אצלם בבית אצל האשירים האלה, שרה מתה.
מה? כן. אז למה הוא בכלא?
זה כאילו מין נראה כמו תאונה כזאת. עכשיו, תאונה ממש...
אם הייתה תאונה, לא הייתה על זה סדרה מקסיקנית, נכון?
נכון, נכון.
היה על זה דוקו פשע.
נכון. אנחנו כאילו מקבלים הצצה למוות הנוראי בתאונה הביזרית הזאת שקורית ממש בהתחלה של הסדרה, אבל באמת, איכשהו אנחנו מגלים שמי שהוא אשם בזה ונסע בעונש הוא אלכס.
האח,
והוא משתחרר באמת אחרי 18 שנים, כולו טעון. הוא מבין שזאת לא הייתה תאונה, הוא מבין שזה לא היה מוות סתמי. זה היה מוות, לא סתם מוות, היה רצח.
תני לי לנחש של המשפחה של האשירים.
כן?
יש יד ורגל במותה של שרה.
אני בשוק, איך גילית הניב?
ניסיון גילי.
יואו.
ניסיון החיים שלי.
ניסיון החיים שלך בביבידה?
כן, בביבידה, וזה שאני עיתונה בעיתון הארץ.
נכון. בקיצור, אל תראו.
כן, לא.
מקום ראשון, מקום ראשון בצפייה בישראל. אני לא יכולה להתווכח עם המספרים, אבל אני יכולה להגיד לכם, למה, למה?
אני יכולה להגיד לכם.
למה, למה?
שאורלי עדף, היא חולקת עלייך.
כן.
אימא שלי אתמול דיברתי איתה, היא אמרה, אתם אחר מקליטים? אז אני אומר לה, כן. אז תמסור לגילי, שלמרות מה שהיא אמרה, ראיתי עד הסוף.
וואלה.
כן. בואי נסיים מחנה לקראת הסוף שבוע והמסיבות והמועדונים שנפתחו בסוף השבוע האחרון.
טרילי, כן.
אז יש פודקאסט נורא יפה, סדרת פודקאסטים שנקראת We're Going Deep, כמו שאתם שומעים. אנחנו הולכים לעומק, או אנחנו הולכים עמוקה. סדרת פודקאסטים שהתחילה מתוך קבוצת פייסבוק, כזה דיבורים על דיפ האוס, ומה שווה ומה לא שווה.
אנחנו מעמיקים.
בדיוק, אנחנו מעמיקים בהאוס עמוק. סדרה של מה שמכנים בסצנה הוסהדס, זאת אומרת, האנשים שבאמת אוהבים את זה ומקדישים את החיים שלהם, וכל פודקאסט הוא כזה מתקליטים נדירים, ולא מוזיקה שאפשר ככה למצוא ברשת בקלות.
תשמע, זה כאילו כל מיני אנשים שהם בגלגול אחר מעריצי מבוכים ודרקונים, נכון? זה כאילו אנשים שהם באיזוטריה של האיזוטריה.
למה לא גם וגם? זאת אומרת, למה לא יכול להיות, כן, למה לא יכול להיות מישהו גם מעריץ מבוכים ודרקונים? ואז כשהוא התבגר כאילו לצד הרצתו לפנטזיה, וזה הפך להיות אספן תקליטים. זה נראה לי ממש מסתדר. אז הסדרה הזו זמינה בסאונדקלאוד. תחפשו We're Going Deep בסאונדקלאוד. יש 8.5 פודקאסטים שהם עשו. באמת, יש להם כאילו, או אפילו יותר, יש להם כאילו פרק, פרק וחצי, פרק, פרק וחצי. זה חימום יפה בזמן הדרינקים בבית לפני שאת יוצאת לפזז.
אתה כאילו מניח שאני יוצאת לפזז.
אני, ככה אני מדמיין אותך. יום שישי, שירה ואני יושבים בסלון. עצמנו, מה גילי עושה עכשיו? היא בטח עכשיו מערבבת לה כל מיני קוקטיילים.
ברור.
והיא יוצאת לרקוד. מה המועדון הריקודים האהוב עלייך, גילי?
מועדון המיטה שלי.
כן.